ערב טוב. בזכות השנה המעוברת והאדר הראשון שאנחנו בתוכו, אנחנו זוכרים ורואים את ההפטרות של השבתות שלנו כסדרן, בלי שינויים מיוחדים של שבתות זכור ושקלים, וכל זה נדחה. וממילא יש מקום קצת לעסוק באמת, כמו שבשבוע שעבר נכנסנו קצת להפטרה של תצווה, לעסוק בהפטרות ובעיקר בחיבור, בקישור הזה שבין הפרשות שלנו להפטרות. התרגלנו כבר בעיוננו בהפטרות של פרשיות השבוע לנסות לראות נקודה כוללת, ולא רק נקודה מסוימת בפרשה שמחברת את ההפטרה לפרשה. על פניו, ההפטרה שנקבעה על ידי מסדרי ההפטרות, על ידי חז"ל, לפרשה של כי תישא, היא ברורה לחלוטין, החיבור פשוט לגמרי. זאת ההפטרה שבה אליהו עומד בהר הכרמל ומוביל את העם בחינוך, גם באנישה, לנביאי הבעל, גם בתקיפות מסוימת, עוד מעט נראה את הדברים קצת ביחד, שלא לפסוח יותר על שני הסעיפים. לדעת מי הוא האלוהים, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. והעם כולו, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. וכמעט למותר לציון שאותה התופעה מתרחשת במרכזה של פרשת כי תישא בחטא העגל, כאשר העם פוסח על שני הסעיפים למרגלות הר סיני, ומשה רבינו בדרך החינוכית שלו, ובהמשך הפרשה אנחנו רואים שבמקומות דומים מאוד, בצורות דומות מאוד, גם הוא מוביל את העם לתשובה, והוא מוביל את העם לסליחה, כפרה, כאשר אצל משה עיקרה של העבודה זה דווקא לרצות את הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא שקובע הרף ממני ואשמידם, ואחלה אותם ואעשה אותך לגוי גדול וכו'. ונדמה לי שאם נעיין קצת יותר בפרשה, ודווקא מתוך ההפטרה שלנו, נגלה שבעצם החיבור הזה בין הדמויות, ההשוואה והחיבור בין שתי הדמויות האלו של משה ואליהו, של פרשת הר הכרמל ושל הפרשות של אליהו בכלל, ביקשו חז"ל ללמד אותנו לא רק על משה ועל עניינו של משה, אלא על שתי תפיסות עולם שלכשנעמיק בהן נגלה שהם אולי מהלך שלם ביציאת מצרים בכלל, בגלות וגאולת ישראל ממצרים, מהלך שמתחיל כבר בסנה, בשלחנה ביד תשלח, באמירה של משה לקדוש ברוך הוא בתחילת הדרך, מהלך שמתחיל בגואל ראשון, משה רבינו, ומסתיים בגואל אחרון, אליה הנביא, שעתיד להשתלח ולבוא לפני יום בו השם הגדול והנורא, זה אליהו הנביא. בואו כדי להיכנס לזה, ניכנס קודם כל קצת לפסוקים ונזכר רק רגע בפרשות עצמן. במקור אחד, באריכות, מופיעים פה בדילוגים פסוקי ההפטרה שלנו. יש שתי נוסחאות איפה מתחילים את קריאת ההפטרה. נוסח האשכנזי מתחילים את ההפטרה בתחילתו של פרק י"ח במלכים. שם יש את כל האריכות הרבה של הבצורת שאליהו גוזר עליה. אני מזכיר אולי לפני שאני קורא את הפסוקים לרגע אחד את התקופה, כי הדברים לא לפנינו. אליהו הנביא הוא בעצם נביא שמופיע פתאום. בשונה מכל הנביאים האחרים, אין שום הקדמה. לא של מקום, לא של משפחה, לא של סיבת הבחירה, לא של המצב בעם. אצל כל אחד מן הנביאים אנחנו פוגשים הקדמה ארוכה מאוד, אם של הקדשה כמו אצל משה וירמיהו, אם של מקום ומצב כמו של עמוס או ישעיה. אליהו הנביא פתאום, בלי שום הקדמה, מופיע פסוק שאחד מתושבי גלעד, אליהו התשבי, שאין לנו עליו שום מידע מקודם, אומר איזו מין אמירה כזאת: חי השם אם יהיה מטר, כי אם לפי דברי. אנחנו אפילו לא מבינים כיצד זה קשור, מה היה לפני כן, אנחנו רק יודעים שהמציאות היא מציאות שבה שולטים אחאב ואיזבל, ואליהו זורק את האמירה הזאת. 3 שנים אנחנו לא פוגשים אותו בשום תופעה כללית. פוגשים אותו שם, כדי להזכיר את הדברים, בורח, הוא מגיע לצרפת אשר בצידון, שם הוא פוגש את האישה הצרפתית, ושם היא מחלקלת אותו מהפת, מהמעוג, מאותה עוגה שיש לה, ומהמים. הבצורת היא נוראית, יש לה עוגה אחת שהיא יכולה לחלקל בה אותה ואת בנה. זה הבן שלימים מת ואליהו מחיה אותו. וכל זה קורה רחוק מאוד מעיני הזרקורים ומעיני העם. כל זה מתרחש רק אצל אליהו בצרפת אשר בצידון. אגב, בסוגריים, תופעה מאוד מעניינת. הרי את כל האווירה שמתרחשת בעם ישראל יוצרים אחאב, אבל בעיקר בהשראתה של איזבל. היא איזבל בת את בעל מצידונים. ואליהו, שכל מגמתו ותפקידו הוא עוד מעט להשפיע על התיקון הזה, את ההכשרה שלו, את הסטאז' הנבואי שלו עם העם, עושה בצידון. דבר שהוא מאוד מתאים ומעניין לגבי גואלים בישראל. משה רבינו גדל בבית פרעו, ומשם הוא צריך לצאת כדי לבוא ולהושיע משם. המשיח, באותן אגדות ידועות, יושב על פתחה של רומי. וכך גם אליהו בעצם מתגדל שם בצידון, אצל אותה אלמנה, אישה צרפתית אשר בצידון, ואז פוגשים אותו בהפטרה שאצלנו מתחילים. בימים הרבים ההם, שנה שלישית מאז שהוא אמר לא יהיה מטר, הוא גורם לבצורת שאף אחד לא שלח אותו להגיד שתהיה בצורת. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה. הוא הולך לכיוונו של אחאב כדי להוביל את עם ישראל להר הכרמל, ובהר הכרמל להוריד את האש מן השמיים ולהוכיח אחת ולתמיד שנביאי הבעל שב הבל, ויש כאן את הנבואה האלוקית שהוא מדבר בשמה. אחאב מצידו יוצא, כאשר הוא לא יודע שאליהו בדרך אליו, אולי כן, אבל אחאב מצידו יוצא החוצה, והוא שולח את עובדיהו, שהיה האיש אשר על הבית אצל אחאב. זה עובדיהו שמופיע רק כאן. הוא אגב הדמות היחידה שאנחנו פוגשים בבית אחאב, בתפקיד מרכזי מאוד, האיש אשר על הבית. הוא הדמות היחידה בממלכת אחאב, שהיא דמות של ירא השם קלאסי. עובדיהו יוצא לצד אחד, אחאב יוצא לצד שני, והם מחפשים את אליהו, שמיד אנחנו רואים שנתפס אצלם כדמות רוחנית, שמימית, מאוד מוזרה כזאת. אלוקית לגמרי, לא מובנת במציאות. עובדיהו בדרך שלו פוגש, עובדיהו בדרך שלו פוגש את אליה, ואליהו רואה את עובדיה ואומר לעובדיה ללכת ולהגיד לאחאב לבוא אליו. הוא עכשיו בדרך, ושאחאב יבוא אליו. עובדיהו אומר לו, אני הולך אל אחאב ואגיד לו את זה, אני מפחד, הרי אותך ייקח הרוח. נסעך הרוח לאיזשהו מקום, הרי אותך לא מוצאים. אליהו על פי הדברים האלה מבוקש כמעט 3 שנים על ידי השלטונות, והוא לא נמצא. אותך יישא הרוח לאיזשהו מקום, אחאב יהרוג אותי מיד. זה תיאור המצב של הפחד, של המתח שקיים. אליהו מתחייב לו שהוא ממתין לו כל אותו היום עד שאחאב מופיע. עובדיה קורא לאחאב, אחאב פוגש את אליהו, והמפגש ביניהם הוא קשה מאוד. אחאב מגיע, רואה את אליהו, וכאן אולי חלק מן הפסוקים כבר בפנים, אחאב רואה את אליהו, פסוק תתווה במקור אחד, וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו, והיא קירות אחאב את אליהו, ויומר אחאב אליו, האתה זה אוכר ישראל. זה היחס. אחאב, המלכות, אליהו הנבואה, והיחס ברגע זה בין המדינה, בין הממלכה לבין נציג הנבואה, הנבואה האלוקית, הוא יחס מוגדר, כל אחד קורא לשני אוכר ישראל. זאת הפתיחה. נראה את הפסוק. האתה זה אוכר ישראל, ואגב מאוד מובן את הטענה של אחאב, לכולם ברור שהבצורת הזאת היא תוצר של הדברים של אליהו מלפני שנתיים פלוס, זה השנה השלישית של הבצורת. הוא אמר שזה יקרה כך. ויומר, לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך בעזובכם את מצוות השם ותלך אחרי הבעלים. הנה הוויכוח הקלאסי בין הממלכה לנבואה. אתה צודק טכנית, אני אוכר ישראל. אני גרמתי לבצורת, אבל אתה גרמת לזה שאני אגרום לבצורת. את נקודת האשמה אתה צריך למצוא בצורה הדתית, בצורה הנבואית שאני דורש ממך למצוא, ולא בצורה הטכנית-מדינית שאתה רואה אותה. ואתה שלח קבוץ אליי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל 450, ונביאי האשירה 400 אוכלי שולחן איזבל. אגב, מעניין מאוד שבהמשך אנחנו נראה שהיו שם בהר הכרמל רק 450 נביאי הבעל. זאת אומרת, אותם 400 נביאים אוכלי שולחן איזבל, שאותם מבקש אליהו גם לקרוא, אותם אחאב לא מצליח להוציא, זה כדי להסביר לנו מי באמת שולט כאן, אחאב או איזבל. הוא מצליח להוציא את אלה שנסמכים על שולחנו, אבל לא את אלה שנסמכים על שולחנה. ולשם מגיעים רק אוכלי, לא אוכלי, רק נביאי הבעל, שאותם הוא קובץ מכל המקומות. על פי פקודה של המלכות. אבל אוכלי שולחן איזבל לא מגיעים להר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם השם האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. שם פסוקים ארוכים שדילגתי עליהם כאן, מתארים שנביאי הבעל מנסים להעלות אש, מתגודדים כמשפטם, יש שם הרבה מאוד ציניות, אליהו אומר להם, אולי ישנו האלוהים הזה, תקראו בקול, תצעקו, תשפחו, תעשו אש, משהו, כל מיני הומור קשה כזה של הפרק. ואז ויהי כעבור הצהריים, והתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול ואין עונה ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח השם מהרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב. כדאי לשים לב למוטיבים האלה. אליהו נמצא עכשיו בהר הכרמל, הוא מנבא בממלכת ישראל, לא בממלכת יהודה. הוא מנבא בממלכה שהתנתקה מירושלים. יש לנו עכשיו את כל הממלכה מול ירושלים. בירושלים נמצאים שני השבטים שנשארו בירושלים עם יהודה, ואנחנו נמצאים עם 10 השבטים כאן. הוא מיד עושה מזבח שמחבר את כולם כנגד 12 שבטי ישראל. הוא לא מבקש ליצור אליטה רוחנית. הוא לא מבקש ליצור קבוצת אליט רוחנית, הוא מבקש לאחד את העם כולו, לא סביב רמות טכניות אינטרסנטיות מאחדות, כמו שמייצג את הממלכה האחאבית, אלא סביב העומק של מזבח השם שהוא הרס אותו. הוא אחאב. ועכשיו הוא מבקש ליצור מזבח 12 שבטי. מעניין אגב גם שהוא מחכה לשעת המנחה. אפשר לראות את זה רק כעניין טכני. פשוט עד אז ניסו נביאי הבעל, אבל אולי יש פה הרבה יותר. זו השעה של תמיד של בין הארבעים. ואולי אליהו מנגן להם על אותו זכר, על אותם פסוקים, על אותם דברים ששגורים בפיהם מסבא, שבירושלים בשעה הזאת קרב עכשיו תמיד של בין הארבעים. מאוד מעניין, עוד דבר לשים לב, וזה דבר פשוט, ופה אני כבר רומז שנייה אחת למשה, אליהו ומשה פועלים מול עם שעובד עבודה זרה, או שנגרר אחרי עבודה זרה. הדבר המשותף הראשון לשני המנהיגים האלה, הוא ששניהם פועלים לכאורה, לא לכאורה, בפועל, בניגוד לתורה. בניגוד לתורה המוחלט. אסור להקריב קורבנות בהר הכרמל. אין שום היתר, זה שחוטי חוץ, זה קרה. צריך הוראת שעה מיוחדת, שחזל קוראים לה עת לעשות להשם, הפרו תורתך, כדי לעשות את זה. באותה מידה, אסור לשבור את הלוחות. משה לא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא לשבור את הלוחות. אסור לשבור לוחות. אסור לשבור תורה. חזל אומרים על שבירת הלוחות במקור חמש, אם לשנייה אחת נראה אותו, אמר איש לקיש, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה. דכתיב אשר שיברת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. זו תופעה מרתקת ראשונה. המבחן הראשון של שני המנהיגים האלה הוא בפעולה אנטי-תורה למען תורה. ביכולת לבטל כדי לייסד. יש מצבים נדירים כאלה. אז יש עוד דמויות שעושות את זה. אסור לעשות את מה שעושה יעל ולהתייחד עם סיסרא בשביל ואסור, וגם את אסתר, אבל כל זה באופן חריג שאף אחד לא רואה. זה באוהל. גם אצל משה וגם אצל אליהו, לעיני כל ישראל, אני מבקש לזעזע את העם על ידי זה שאני נציגה של התורה. אני אליהו הנביא, או אני משה רבינו, שובר את התורה. הוא מסביר עוד פעם שהתורה הזו לא ניתנה אלא בשביל ישראל, ובלי ישראל היא לא תוכל להתקיים. וכך מצליח להגיע לסעיפי הנפש פנימה ולזעזע את ישראל ולעלות שוב לתורה. צריך איזו רמה מנהיגותית גדולה מאוד בשביל זה. מתי אני יכול לשבור את כל הכלים? בלי לנפץ. לשבור הכל כדי להוביל את העם מדרגה אחת גבוה. זה חלק מזה שאליהו לוקח פה את 12 האבנים כנגד 12 שבטי בני יעקב. אני חוזר לפסוק למד א', ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. הרי באמת התופעה ההיסטורית הזאת לא קשורה לכאן, אלא אם כן אנחנו מבינים מה שאמרנו עכשיו. הכל הוא כדי באמת לרומם את העם הזה שצריך להיקרא ישראל, והוא כולו עם ישראל. גם אלה שטועים ורחוקים ועובדים עכשיו עבודה זרה. ויבנה את האבנים מזבח בשם השם, ויעש תעלה כבית צאתיים זרע סביב למזבח, ויערוך את העצים. אני מדלג. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוהי אברהם יצחק וישראל. ופה בואו נראה טוב. היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. זה אגב דבר מאוד מעניין. עד עכשיו לא ראינו שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לשום דבר. לא הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד שתהיה בצורת, ולא הקדוש ברוך הוא אמר לו איך לבנות מזבח. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא אמר לו הוא בפסוק א' למעלה למעלה, ויהי ימים רבים ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. הוא לא אמר לו איך. הוא לא אמר לו לרכז את העם, והוא לא אמר לו בהר הכרמל, והוא לא אמר לו לעשות אש, והוא לא אמר לו שחוטי איכות, שום דבר. ואליהו רוצה להראות לעם את החיבור המוחלט בין השם לבין עבדו. היום ידע העם הזה כי אתה הוא האלוהים ואני עבדך, בדיוק כמו מה שקורה לעם ישראל שנייה לפני שירת הים. ויראו העם את השם ויאמינו בהשם, ומשה עבדו אז ישיר. היום ייראה עד כמה אני עבדך, בעברית אחרת, עד כמה אני עבדך במדרגה כזו של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. היום מול העבודה זרה הזאת ייראה עד כמה אין כאן פולחן דתי חיצוני, אלא חיבור אמיתי מוחלט של עבד כמי מראי, של אנה עבדה דקות שבריך. עד כמה אני עבדך, תראו את הפסוק הבא. ענייני השם ענייני. וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים. ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. חז"ל אומרים במסכת ברכות, מעולם לא היה אדם שהתריס כלפי הקדוש ברוך הוא כמו אליהו עד כאן. אני עבדך. אבל אנחנו שומעים את המשפט הזה? יש בחירה חופשית. לעם הוא אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, איזו מין בחירה חופשית אתה נותן להם? ומה עם הלחץ החברתי? ומה עם המציאות? אתה הסיבות את ליבם אחורנית, על הבחירה החופשית שאתה אומר שקיימת 100%, על זה אני מטריס, ריבונו של עולם. מעולם לא היה מי שהטריס, זה הלשון בחז"ל. ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ופה שוב תראו את הדמות. הפנייה אל העם ברורה לחלוטין. ובו זמנית העבד פונה לקדוש ברוך הוא כמו משה רבינו, שאמר הרף ממני ואשמידם, ואם אין מכני נא מספרך. יש לי זכות לדרוש, מפני שאתה הסיבות את ליבם. וירא כל העם, ותיפול אש השם, ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים, ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לכך, וירא כל העם, ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. כאן מסתיימת ההפטרה של השבת. וכאן אני רוצה להתחיל את הכל. קווי הדמיון בין משה לאליהו רבים מאוד. חז"ל עוסקים בזה במדרש שלם שנמצא לפנינו במקור 2, ומקוצר הזמן לא נראה אותו בפנים, אפשר לראות אותו אחר כך. המדרש בילקוט שמעוני במקום. קווי דמיון רבים מאוד. הרבה מאוד מהם בפרשה הזאת. חלק גדול מקווי הדמיון נמצאים בפרשה הבאה של אליהו. אליהו ממשיך משם לבריחה אל המדבר. הוא מגיע מהמדבר, אל המדבר הוא מגיע מבאר שבע. למה הוא בורח פתאום? מפני שרגע אחרי כל הפרשה הזאת, אליהו רוצה להמשיך הלאה. והוא חוזר ובא אל אחאב. אם תראו שנייה בפסוק, בפרק י"ט, אני מדלג כאן את הפסוקים של תחילת מקור 3, ויד השם הייתה אל אליהו וישנף מותנה וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. מכאן לומדים חז"ל שחולקים כבוד למלכות, וכדאי לזכור גם, אחאב הרי פתח איזשהו פתח של תשובה. אחאב יכול היה להגיד לאליהו, אני לא מכנס את העם, אני לא קובץ, אני לא מקבץ את העם. אליהו הולך לכיוון אחאב, ואז המנהיג האמיתי מאחורה איזבל. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרם, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. ושם כל הפרשה משתנה. וירא, ויקום, וילך אל נפשו, ומשם ועד סוף ימיו אליהו הולך אל נפשו. ויבקשו את נפשי לקחתה, הוא מבקש את נפשו למות, טוב מותי מחיי, כל המהלך משתנה. הוא מגיע לבאר שבע, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, זה לא סתם באר שבע, אנחנו יודעים שבאר שבע היא ביהודה. אליהו בורח מזירת הפעולה שלו, כמו יונה בן אמיתי. הוא בורח מזירת הפעולה שנקראת ישראל והולך לזירה של יהודה. אין לו מה לעשות פה יותר. ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. וכמו אצל משה רבינו, הוא מתחיל להתקרב אל המדבר, עוד מעט אל הר האלוהים חורב, אבל הוא משה ניגש לבדו. את נערו הוא משאיר, הוא מתחיל להתקדם לבד. והוא הלך במדבר ברך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר רב אתה השם, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותי. וישכב הישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו קום אכול. ויבט והנה מרשותיו וגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת וישו וישכב. אין שום כוח להמשיך. וישו מלאך השם שנית ויגע בו. ויאמר קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. הכל אותו דבר, 40 יום ו-40 לילה. מי שישים לב לדברים עדינים יראה שהכל אותו דבר אבל לא לגמרי. גם משה הלך להר האלוהים חורב, והיה שם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, הכל בפרשה שלנו. אבל סתם הערה בשנייה אחת, משה לא עשה את זה בכוח שום אכילה. משה לא היה צריך סעודה מפסקת לפני כן. יש מדרגה של משה. אליהו גם כן 40 יום ו-40 לילה יכול לא לאכול. אצלנו ההבדל בין אם הסעודה מפסקת לבלי הוא לא משמעותי, אבל צריך להבין אותו. משה פשוט 40 יום ו-40 לילה, ככה, כי 40 יום ו-40 לילה. אליהו אוכל, ואז 40 יום ו-40 לילה. ויבוא שם אל המערה, ובואו פה נקפיד טוב טוב בפסוקים, משה המערה, זאת אותה מערה שנמצא במשה בהר האלוהים חורב. זאת המערה של הפרשה שלנו, מה עושה במשה? משה שם שומע את 13 עמידות. שם ויעבור השם על פניו ויקרא. נמשיך פסוק, גם פה השם עובר על פניו של אליהו. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו מלך אפו אליהו. עוד רגע נראה את התשובות ונראה את השם עובר. אבל משה בהר סיני, במערה, לא נשבר, לא בורח. שם במערה הוא לומד את דרכי התשובה ואת דרכי הסליחה ואת י"ג מידות של רחמים ואת השם, השם, אל, רחום וחנון, השם, השם, אני הוא קודם שיחטא האדם, והשם השני, אני הוא לאחר שיחטא האדם, יעשה תשובה, יחטא, אני השם. דבר השם מגיע אליו באותה המערה, בהר האלוהים, באותו הצום, באותם 40 יום ו-40 לילה, בחורב לבד, כשאף אחד לא איתו. והשאלה היא, מה לך פה אליהו? תשובה, ויומר, קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. ויאמר, צא ועמדת בהר לפני השם. ויעבור השם על פניו, כתוב אצל משה, והנה השם עובר. ותראו את כל המהלכים, כל מה שקרה שם, כל הרוחות והסערות והלפידים של המעמד ההוא מופיעים עכשיו. והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש לא ברעש השם. ואחר הרעש אש לא באש השם. ואחר האש כל דממה דקה. והיא כשמוע אליהו, את מה הוא שמע? זה מעניין, את הדממה. והיא כשמוע אליהו את כל הדממה הדקה, סוגריים, רשי שואל, מה זה כל דממה דקה? אם זו דממה, אז איך יש לה קול? כך שואל רשי במקום, במלאכים, ועונה בחצי שורה, שמעתי שיש קול הבא מן הדממה. זה קול אחר. שמעתי, אפשר להסביר בשתי צורות, או שמעתי מרבותיי, או שרשי אומר שהוא שמע פעם קול כזה. שמעתי, יש קול הבא מן הדממה. והיא כשמוע אלי, אגב, בהר סיני גם כן, בסוף הייתה דממה, שקט מוחלט, אוף לא צייץ, שום דבר לא פרח, דממה דקה. וילת פניו באדרתו וייצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו קול ויומר מלך אפו אליהו. פרשה מוזרה כל כך, כבר שאלת את השאלה הזאת. זאת אומרת שאם הנביא שואל את זה פעם שנייה, סימן שהתשובה הראשונה הייתה לא טובה. ובא התשובה שנייה מילה במילה כמו התשובה הראשונה. ויומר קנו קינאתי להשם אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחת. מהי כל הפרשה? משה מופיע פה כל הזמן בצל, אבל אני לא רוצה לעסוק בשווה בין משה לאליהו אלא דווקא בשונה. הכל שווה והכל בדיוק הפוך. אליהו מוביל את העם להצלחה אדירה. העם כולו עונה השם הוא האלוהים. מה יוצא מזה אחר כך? זה לא מחזיק אפילו יום אחד. למרות שלכאורה אין סיבה שזה לא יחזיק. לא כתוב שהעם מרד, כתוב שאיזבל רודפת אחרי אליהו. אז מה, אתה מבוקש כבר 3 שנים. למה פתאום הכל נשבר? משך 3 השנים הקודמות הלכת לאלמנה הצרפתית בצידון, המשכת את הכל. משה רבינו מוביל את העם למדרגה מסוימת, העם עולה אליה, ואז כל המשכה של הפרשה, כמו כל המשכה של התורה, הוא הכוח של משה מהעם לעלות שוב ולקבל לוחות אחר כך. ולעלות שוב ולרדת בסוף אחרי עוד 40 יום ביום הכיפורים ולשמוע סלחתי כדבריך. סופו של יום הכיפורים הוא באותן האמירות של אליהו בהר הכרמל. ענייני השם ענייני. השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אבל אליהו לא הוביל את העם ליום הכיפורים. את זה עשה משה. מאוד מעניין. אליהו ומשה הם שני אנשים שנקראים איש האלוהים. מאוד מובן בתופעה הזאת. שניהם קשורים לשמיים ולארץ. שניהם עולים שמיים ונמצאים פה. שניהם אנשים שמקום קבורתם לא נודע. בקבורה של שניהם מטפל הקדוש ברוך הוא. איך כתוב בסוף התורה? ויקבור אותו בגי. לא יכול להיות שזה מישהו מאיתנו, כי איש לא ידע את קבורתו עד היום הזה. זאת אומרת, זה רק הקדוש ברוך הוא. את אליהו לוקח הקדוש ברוך הוא בסערה השמיימה. יש ביניהם הבדל אחד. משה נקבר בארץ, אליהו בשמיים. שניהם קוראים מים. משה קורע את הים, ובני ישראל עוברים בתוכו בחורבה. גם אליהו קורע את הירדן, חוצה אותו. אבל כמו כל הדרך, משה קורע את הים לא כדי שידעו שהשם הוא האלוהים, ואחר כך לא כתוב שום דבר שקרה במקום זה הלאה. משה קורע את הים, ועם ישראל עובר בתוכו. ויש יציאת מצרים, וממשיכים למתן תורה, והולכים לארץ ישראל. מה קרה אחרי שאליהו קרא את הירדן? כלום. ומה הוא קרא את הירדן? הוא עלה בסערה השמיים, האלישה ראה אותו מרחוק, וצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. הפעולות הן אותן פעולות, אבל התוצאות הן בדיוק הפוך. לא יוצא שום דבר מקריאת הירדן של אליהו. נראה רגע את הפסוקים של קריאת הירדן של אליהו בעמוד הבא במקור 4. ו-50 איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק. אגב, לפני שאני ממשיך, מאוד מעניין. במשך חייו של אליהו אנחנו לא פוגשים אף לא פעם אחת קשר של אליהו עם תלמידים, עם בני נביאים. עם נביאים, קשר אחד, עובדיהו, שרואה אותו ואחרי דקה אומר, אני הולך, אבל אתה תעוף לשמיים. אני לא יודע בכלל מה יהיה. פעם אחת הוא שולח את נערו, יש לו נער, והוא אומר לו לחכות, הוא הולך לבד למדבר, ועוד פעם אחת הוא שולח את נערו, אבל אין שום קשר, שום שם. הוא שולח את נערו לראות אם באמת כבר התחיל לצאת הענן, ולהביא את הגשם שם בהר הכרמל. פתאום ברגע שאליהו הולך למות, מסתבר שהיו פה ישיבות שלמות, פקולטות שלמות של נביאים. 50 מבני הנביאים פה, 100 מבני הנביאים פה, אלישע מגיע לעסק, ואז מסתובבים בני נביאים ביריחו, בני נביאים בירדן, בני נביאים פה, שם. הם לא היו אצל אליהו. אליהו לא מעמיד אף אחד. למרות שהוא מעמיד את אלישע, הוא מחיה את הילד. וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם עמדו על הירדן. מי זה שניהם? אליהו ואלישע. ויקח אליהו את הדרתו ויגלום ויקה את המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחורבה. אתם שמים לב שזה אותה מילים כמו בני ישראל שעוברים בחורבה? הכל אותו דבר. ויחי עוברם ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מאמך. ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. ויאמר, הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתך יהי לך חן, ואם אין לא יהיה. ויהם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים, ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו, ויקראם לשניים כרעים. אברבנאל מאיר כאן הערה שהיא אולי תפתח לנו פתח לכל מה שאנחנו רוצים מפה הלאה. מקור שבע. הוא משווה בין המוות של אליהו למוות של משה. משה מת בארץ ונקבר בארץ במקום שקבורתו לא נודע. הנה אם כן, דברים קשים מאוד. לפי שמשה אהב את הארץ הנבחרת וגדל חשקו אליה, נקבר בתוכה. אמנם אליהו שלא היה לו אימה אותה האהבה והחשק. אליהו לא אהב את המציאות. הוא רצה את השמיים. אבל היה בהפך שהיה שונא אותה ואת אנשיה, הוא מתפלל על צערה, והיה כל מעודו עם האש. הוא שייך לאש. ולכן הורידו בהר הכרמל את האש, ונראה לו בחורב עם האש. והורידו על שרי החמישים שאחאב שולח לו בסוף. היה מזכותו שלא נקבר בארץ ולא קובל בתוכה, וקובל בתוך האש שבא לקבל את פניו. כל אחד נקבר לפי הגמילות חסד במקום שהוא רוצה. משה רוצה את הארץ, לא זוכה להיכנס אליה, הוא יקבר בה. אליהו רוצה את האש, את השמיים, הוא יקבל. אבל פתיח עוד יותר טוב כדי להסביר את מה שממנו צריך לצאת כאן, הוא הסברו של המלבים לשיחה המוזרה הזו שהתנהלה בין הקדוש ברוך הוא לבין אליהו ליד המערה בהר הכרמל. שם כשעובר הקדוש ברוך הוא לו ברעש השם לאחר הרוח אש ורעש, ולא באש השם ולא ברוח השם, כל דממה דקה, ושוב השאלה מה לכפו אליהו, ושוב אין תשובה. מסביר המלבים מקור שש, כפי הנגלה. בהתחלה נותן איזשהו הסבר נסתר ואז אומר, אבל יש הסבר גלוי ברור. הראה לו הקדוש ברוך הוא לאליהו. כאן הכל מתחיל. כי במחנה רוח ורעש ואש. אנחנו אגב זוכרים שכאשר משה יורד, הוא פוגש את יהושע, ויהושע אומר לו, כל מלחמה במחנה. בפרשה שלנו הכל. ומשה עונה לו, לא כל ענות גבורה, ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. כפי הנגלה הראה לו כי במחנה רוח ורעש ואש. אין השם בם. זה כל תורת החינוך על שורה אחת, מיד נראה אותה. רק בכל דממה, וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו. בל יסערו סער, בל ירעישו רעש, ובל יבעירו אש. בלי כל כך הרבה רעש, לא ככה מחנכים. כמו שעשה אליהו בקנאתו להשם צבאות, שעצר את השמיים ושחט את נביאי הבעל. כי השם ישלח את נביאיו שיבואו עליהם בכל דממה, וימשכו את העם באבותות אהבה ובדברים רכים. אין כאן חלילה דברי קטגוריה על אליהו. יש כאן ניתוח עמוק מאוד, שכדי להבין אותו אני מבקש לראות את משה ואליהו כשתי תפיסות עולם. משה הוא אבי הנביאים, ואליהו הנביא הוא הנביא שבסופה של הנבואה חוזר ומתגלה כאליהו מלאך הברית, שחותם את כל הנבואה, את הנביאים האחרונים, את הפסוק החותם את ספר מלאכי, את הפסוק של שבת הגדול, של ערב הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם. את המתח שיש בין משה לאליהו הגדיר הפרקי דרבי אליעזר במדרש פלאי. כבר בסנה, באותו הר האלוהים חורב, באש שהתגלתה בהר סיני. מהפעם הראשונה בהר סיני הייתה אש. השאלה היא איך מתרגמים את האש הזאת. משה ראה את האש, הלך לראות את המראה, ומהראייה הזאת הוא זכה להתגלות. בסנה הוא מתחיל שיחה ארוכה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לגאול את ישראל, ומשה שואל המון שאלות. מי אנוכי? ואחרי שהוא אומר לו אהיה עמך, הוא שואל אותו, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? הקדוש ברוך הוא עונה לו. אחר כך אומר משה ריבונו של עולם, בסדר, קיבלתי, אבל אני הרי כבד פה, אני כבד לשון. הקדוש ברוך הוא עונה לו. אחרי פרק וחצי, שמשה רבינו כבר יודע את כל התשובות, בסוף, משפט אחרון, ויומר בי השם, שלח נא ביד תשלח. התגובה לא מאחרת, ויחרף השם במשה. אבל לפני התגובה הרי צריך להבין. למה לא אמרת לי את זה בהתחלה? אם שלח נא ביד תשלח פירושו, אני לא הולך. אז כל השאלות של מי השם ומה שמו, זה היה שאלות אקדמיות? שאלת את כל השאלות הטכניות, הרוחניות, הערכיות, עניתי על הכל. מלבד זה אגב, שלח נא ביד תשלח, זה גם קשה בעברית, צריך היה להיות כתוב כאן, שלח נא ביד מי שתשלח, ביד אשר תשלח. שלח נא ביד מישהו, מה זה שלח נא ביד תשלח? יש פה מילת קישור חסרה בעברית. שתי השאלות האלה, גם הלשונית וגם הערכית, הובילו כנראה את חז"ל בפרקי דרב לייזר, לומר את המדרש הבא, מקור 10. אמר לפניו ריבון כל העולמים, שלח נא ביד תשלח. לא שלח נא ביד מי שתשלח. שלח נא זה הווה, תשלח זה עתיד. שלח נא ביד אותו האיש שאתה עתיד לשלוח. עוד מעט נראה מי זה. זה אליהו. אבל נראה לאט לאט. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה תשובה מוזרה מאוד. לא אמרתי לך, לך ואשלחך אל ישראל, אלא, מה אמרתי לך? לך ואשלחך אל פרעה. ולאותו האיש שאתה אומר, אותו אני שולח לעתיד לבוא אל ישראל, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם. מוזר מאוד. תראה, אתה צודק, אם באמת התפקיד שלך היה לעבוד עם עם ישראל, הוא באמת מתאים יותר. חס וחלילה, מה זה הפשט? אותך אני שולח עכשיו כדי לדבר עם פרעו. זה מה שעשה משה רבינו. פרעו היה סיפור של שנה, שנתיים, אני יודע כמה. נגמר. נדמה לי לעניות דעתי שמשה רבינו אומר פה את כל שאלת הגלות והגאולה המתמשכת במשפט אחד. ריבונו של עולם, אני יודע מה ההבדל ביני לבין אליהו. אליהו זאת האמת בהתגלמותה. אליהו זה העולם שבו הכל חוזר אל המקור שלו. אליהו לא יכול לשאת עם שלפני רגע אמר השם הוא האלוהים, והוא עשה אליהו את כל המהלך, ועדיין יש כוח איזבלי בעם הזה לרדוף אחריו. אליהו מבקש להוביל את העם למצב שבו אחרי כל הפעולה הזו, בצורת, אין גשם. הנה יש גשם. השם הוא האלוהים. איך באופן טבעי העם הזה לא חוסם את הכוח האיזבלי הזה וזה ממשיך לרדוף אחריו? אליהו מבקש כל הזמן לחזור לשמיים, כי הוא לא מתאים לארץ. הנביא היחיד הנוסף שיש לו בעיה כזאת זה משה רבינו. כשמשה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני כבד פה וכבד לשון, הוא לא מתכוון להגיד, יש לי בעיה טכנית. הוא מתכוון להגיד, ריבונו של עולם, אני לא יודע איך מחברים את הדברים למציאות. יש אהרון, יש אנשים שיודעים לדבר עם העם, לתקשר עם העם. אני רוחני מדי, אני איש האלוהים. אבל משה רבינו לומד להתחבר עם המציאות. שיא ההתחברות עם המציאות. זה הפסוק שחותם את פרשת השבוע, את פרשת כי תישא. מקור 8. וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה. והשיב משה את המצווה על פניו עד בואו לדבר איתו. כל פרשת המצווה מופיעה בפסוקים שחותמים את פרשת כי תישא. משה חוזר להר, מוריד את הלוחות, הלוחות השניים יורדים, יום כיפור, סליחה, ברית מחודשת, ואז משה מגלה תגלית שקוראים לה מסווה. לתגלית הזו אני רוצה להקדיש דקה. איפה הוא משתמש במסווה הזה? מה זה המסווה הזה? מסביר הרלב"ג. וזכר אחר זה שמשה עמד בה על הלוחות השניות 40 יום ו-40 לילה בזולת אכילה ושתייה, ואין ספק שזהו על דרך הפלא כדרך שאר המופתים. וזה הגיע למשה מחוזק ההתבודדות, שקרן אור פניו. רצוני לומר שהיה לו זוהר השכל גם בעת חושבו לדבר עם ישראל, עד שכבר היו באים לפניו ולא היו מרגיש בהם. וכאשר ראו ישראל, זה העניין, יראו מגשת אליו, כמו שקרה לעובדיהו עם אליה. עד שקרא משה עליהם, ואז שבו אליו ודיבר דברו אליהם. וזה אומנם היה כשנתן על פניו מסווה. רצוני לומר ששם השתדלותו להפריד זה ההתבודדות, באופן שיוכל לדבר דבריו עם ישראל. ואולם בבואו לפני השם יתעלה, היה מסיר והמסווה, ולא היה צריך להשתדלות אחרת להגעת ההתבודדות לשכלו מבין שאר חלקי הנפש. שרבינו מגלה כאן עולם שלם, שלגביו הוא משה רבינו, ואנחנו אמורים ללמוד בדרכו כל הימים כולם. איש האלוהים צריך שיהיה לו מסווה. הוא צריך לדעת לדבר עם השם באוהל מועד, שם הוא לא צריך מסווה. אבל אם הוא יישאר עם אותה קרינת אור פנים, כשהוא יבוא לדבר עם העם, העם לא יוכל לשמוע אותו. ומשה רבינו מלמד אותנו איך לובשים מסווה ופושטים מסווה. איך אפשר להיות איש האלוהים, לא לאכול ולא לשתות 40 יום ו-40 לילה, ולרדת מההר ולהתחבר אל העם. לא כמו אהרון שהתחבר עם העם ורצה להתחבר ולהעלות אותו, אבל דרך זה היה מוכן לרדת ירידה אחת שהורידה אותנו לאן שהורידה אותנו. איך נשארים הכי למעלה ומחוברים הכי למטה? כל המתח של משה מתבטא כשהוא מתאר את עצמו בסוף, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם ורבכם. אבל הוא יודע לחיות בעולם שיש בו מסווה. את זה אליהו הנביא לא יכול לעשות. עד ליום שאליהו יבוא, יש עולם הלכתי. אליהו מקבל משמעות הלכתית, לא רק אגדית. עד ליום שאליהו יבוא, יש עולם הלכתי של ספיקות. תיקו. יש הרבה תיקוים, עד שתשבי יתרץ את אותם קושיות ואיבי. עד שהיום שיבוא אליהו יבוא, יש הרבה דברים שיהיה מונח עד שיבוא אליהו. אליהו מגלה עולם שאין בו ספק. בעולם שאין בו ספק, יש רעש, רוח, אש. בעולם כזה, יש אש מן השמיים. אליהו לא יכול להעמיד עם במציאות הזאת שמקבל תורה. הוא פועל את אותן פעולות של משה. אבל יש שני נביאים בשתי קצוות של ההיסטוריה. יש את אבי הנביאים ויש את מי שיצטרך להתגלות בסוף. עוד יבוא עולם שכולו אמת עלינו. ואת זה ביקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא בסנה בפעם הראשונה שנפגשו עם הר האלוהים בחורן. ריבונו של עולם, בשביל מה לעבור את כל הנפילות האלה, גלות, גאולה, שוב גלות, עוד פעם גאולה, שוב גלות. הרי מלכתחילה רמז לו על זה הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אהיה אשר אהיה, אהיה בגאולה הזאת, אהיה בגלות, אהיה בגאולה הבאה. אמר לו משה, לא דיים בצרה הזאת, שאני מזכירם צרה נוספת? אמר לו, אהיה שלחני עליכם. משה בא אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח. כל תפקידי יהיה להצליח להיות איש האלוהים ולהישאר עם העולם כאן, ולהצליח להעלות אותו ולרדת, ולהעלות ולרדת. וכל עלייה וירידה כזאת זה עלייה וירידה של העולם, של המצב הערכי, של המצב הרוחני, לצורך עלייה נוספת. עד שנגיע לעולם הזה של אליהו הנביא. שם לא יהיו ספיקות. שם ידעו מקרוב ומרחוק. שם יהיו תהורים הטומאות. שם הכל כבר לא מונח, כי כבר בא אליהו. שם אין ספיקות. אז למה צריך עולם כזה בדרך? עונה לו הקודש ברוך הוא תשובה. לא אמרתי לך, לך ויש לך חייל ישראל. אמרתי לך, לך ויש לך אל פרעו. מה פשט? משה רבינו, אתה מדבר בעולם שעוד יש בו פרעו. ועולם שעוד יש בו פרעו, זה עוד לא עובד אליהו הנביא. כך בראתי את העולם. אנחנו הולכים בדרך, בסוף יהיה אליהו הנביא. שניכם תיקברו במקום שאי אפשר לגעת בו. כי חלילה את שניכם יכולים לעשות לכל מיני העלהות כאלה ואחרות. זה ההפך המוחלט מאיתנו. שניכם עבדים של הקדוש ברוך הוא, אני עבדך. שניכם באים ומבטלים תורה כדי לקיים אותה. שניכם גוזרים ואני מקיים. שניכם גוזרים עליי בהר סיני, ומה שאתם גוזרים בהר סיני או בהר הכרמל אני חייב לקיים. אבל אליהו לא עושה את זה בצורה שיש לה המשך במציאות. הוא שייך למצב אחר. שאלנו מה קרה מבקיעת הירדן? המון קרה. כשעברו אליהו ואלישה את הירדן, הם עברו את הירדן לכיוון הגאולה העתידית הזאת של אליהו שעוד תתגלה. מהירדן עלה אליהו לשמיים, ומשם הוא ממשיך לפעול בצורות, אותן צורות של אליהו מלאך הברית. זה לא שייך לכאן. אבל אין לך רגע שהוא לא שייך לכאן מלמעלה. זה אליהו זכור לטוב, זה הקוס החמישית של הסדר, זה מלאך הברית, זה מי שיפתור את הספיקות. אבל בעולם של ספיקות, פועלים לפי תורה של משה מסיני, לא של אליהו. המסווה מזכיר לי משהו שפעם נגענו בו מקוצר הזמן, אני לא אקרא אותו בפנים, הבאתי אותו בפנים. הגמרא בסוף מסכת ברכות מספרת על תלמידי חכמים שאין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ובאותו מקור מובא שמי שנכנס מבית הכנסת לבית המדרש גם הוא אין לו מנוחה. שני אלה נסמכים על פסוק אחד, ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוהים בציון. רוב הפרשנים מפרידים בין שתי המאמרות. ואומרים שמי שהולך מבית הכנסת לבית המדרש זוכה לראות את האלוהים בציון, וכך גם תלמידי חכמים שאין להם מנוחה. אבל למה לתלמידי חכמים אין מנוחה יותר מלכל אחד אחר בעולם? יש אנשים שעובדים לא פחות קשה. אולי יותר. רב ניסים גאון אומר ששתי הממרות מחוברות. שירצה יראה את זה במקורות בסוף. רב ניסים גאון אומר שהמקורות מחוברים. לתלמידי חכמים אין מנוחה, מדוע? מפני שכל ימיהם הם בין בית הכנסת לבית המדרש. מה הפשט? בכל מדע בעולם יש בית כנסת ויש בית מדרש. בית המדרש הוא המעבדה. הוא המקום שבו מבררים את הדברים בעומק, בניתוק מוחלט מהמציאות. בבית המדרש קובעים את הנוסחאות. בבית המדרש לא מתמודדים במציאות. בבית המדרש יושבים אנשים חכמים וקובעים מתודות איך ללמד את מי. בכיתה יושבים או עומדים אנשים הרבה יותר פשוטים, ובין הגירים האפים צריכים לבדוק מה מבית המדרש מתממש ומה לא. ובין בית המדרש לבית הכנסת יש מתח אדיר תמיד. בית הכנסת רואה את בית המדרש כלא רלוונטי למציאות. ובית המדרש רואה את בית הכנסת כעוסק בקטנות. בבית הכנסת נמצא הרופא, הוא מטפל ביד וברגל הפצועות. בבית המדרש יושב הפיזיולוג ומנתח. במעבדות קטנות קטנות עם מיקרוסקופים מדויקים. ובין שני אלה תמיד יש מתח. וזה טבעי. תלמידי חכמים אין להם מנוחה מסיבה אחת פשוטה ומסובכת. לא מפני שהם עובדים קשה, אלא מפני שתלמיד חכם אמיתי נע כל ימיו בין בית המדרש לבית הכנסת. אם הוא ירד מרמת בית המדרש, אם לא יהיו לו את הרגעים שבהם הוא נמצא בלי המסווה ופוגש את הקדוש ברוך הוא באוהל מועד ופוגש את כל הדברים במקוריות שלהם ברמה הזו של אליהו, אז הוא ירד למטה. הוא לא יעביר את התוכן האלוקי הזה, הוא לא יעביר את העוצמה הזו. אבל אם הוא יישאר בבית המדרש ולא יגיע לבית הכנסת, אז הוא לא יעביר את מה שהוא רוצה. תלמידי חכמים אין להם מנוחה מפני שהם צריכים לחבר את שני העולמות האלה. מפני שהם צריכים לקחת מסווה ולדעת מתי לובשים אותו ומתי פושטים אותו. לכן אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. היכולת ללבוש את המסווה היא אותה יכולת אדירה שהזכרנו בשנה שעברה, בהקשר אחר לגמרי, בשם האמרי אמת מגור. הוא מסביר מה זה נקרא ללבוש את המסווה. אני מזכיר את זה בסוגריים. הוא מסביר את זה על ידי אותו מדרש נפלא על 80 התלמידים של הלל הזקן. 80 התלמידים של הלל הזקן, שקטן שבכולם היה רבן יוחנן בן זכאי, והגדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. ומה היה יונתן בן עוזיאל? אמרו עליו שכל עוף שהיה פורח עליו מיד היה נשרף. שאל האמרי אמת, הזכרנו את זה, נו, אם התלמיד הגדול ביותר של הלל היה שורף כל עוף שהיה פורח עליו, מה היה הרבה שלו? מה יכול להיות יותר גדול? שאלה של רבי. מה הייתה יכולה להיות גדולתו של רבו של יונתן בן עוזיאל? וענה אמרי אמת, יש גדולה יותר מלשרוף כל עוף שהיה פורח. הרבי שלו, כל עוף שהיה פורח עליו, בכלל לא הרגיש שיש למטה אש. הוא את כל האש הזאת עצר בפנים. גומר האמרי אמת, כמו המסווה של משה רבינו. כשראו אותו עם המסווה, שאלו, על מה אתה מדבר? מה, איזה אש? איפה אש? למה אש? לא רעש ולא רוח ולא אש. דממה. וכשהוא נכנס לאוהל מועד, הכל היה אש. את המתח הזה אליהו לא יכול. ועל המתח הזה מבקש משה רבינו, ריבונו של עולם, למה לא תפתור אותנו מהמתח הזה עכשיו, ובוא נוביל את הכל למדרגת אליהו מעכשיו. כשביקשו חז"ל לקבוע את ההפטרה של פרשת כי תישא כאן, הם ביקשו לומר שאם היינו באמת נמצאים שם אצל אליהו מעכשיו, אולי לא היינו זקוקים לכל המהלכים האלה של עגל וירידות ועליות ומסווה. אבל לא כך קבענו. איך ענה לו הקדוש ברוך הוא? לא אמרתי לך, לך ואשלחך אל ישראל. אמרתי לך, לך ואשלחך אל פרעו. יש בדרך פרעו, יש בדרך ירידות, יש בדרך סיבוכים, יש בדרך ספיקות. יהיה עולם שאין בו ספיקות. מי שמבקש לחיות בעולם של חסד, לפני שעולם האמת המוחלטת מגיע, צריך לדעת לקחת מסווה. זה המהלך. זה המהלך בין שתי הדמויות, שכבר בפגישה הראשונה עם הדמות הראשונה, מתרפקת הדמות הראשונה על הדמות השנייה. זאת שנכשלת כאן, לא מפני שאין לה מקום, אלא מפני שהיא מייצגת את העולם שאליו נגיע כאשר נגיע לבחינה של אליהו. עד אז משה הוא רבינו, אליהו הוא אליהו הנביא, אליהו הוא אליהו זכור לטוב. אם דמיוני אינו מטעני, אולי, אולי מותר לומר שכשאלישה ביקש מאליהו את הבקשה המופלאה הזאת, צריך הרי אומץ אדיר בשביל לבקש אותה. הוא אומר, שאל ממני דבר אחד לפני שאנחנו נפרדים, מה אתה רוצה? אמר לו אלישה, והנה פי שניים ברוחך אליי. ענה לו אליהו, אם תזכה לראות אותי עולה בסערה, תדע לך שקיבלת את זה. מה זה פי שניים אליהו? איפה ראינו שאלישה היה פי שניים אליהו? אלישה היה פי שניים. אלישה הצליח לעשות את אותם ניסים. גם הוא החיה ילד. גם הוא פעל בצורות של אליהו, המון דמיונות. אלישה ביקש להיות גם אליהו וגם משה. זה הפי שניים. אלישה ביקש שכן יהיו לו בני נביאים, והוא כן יוכל לרפא את צרת נעמן, והוא כן יוכל ליצור קשרי חוץ, והוא כן יוכל לדבר עם אחאב. אלישה ביקש שיהיה לו את אליהו, אבל יהיה לו גם את משה. על זה אמר לו אליהו, אם תצליח לראות את השערה השמיימה, סימן שאתה מצליח לראות את שני המהלכים. את המהלך של מכאן לשמיים ואת המהלך של מלמעלה למטה. עד לעולם ההוא, שבו מתגלה אליהו הגדול בתפארתו, בעולם הזה של ספיקות הלכתיים ושל חסד, שאמת עוד לא מתגלה בו עד הסוף. מתגלים עם המסווה הזה של משה, ועם הפי שניים ברוחך של אלישה שנמשך תחת אליהו. ערב טוב.